טוב. אנחנו מתחילים את הלימוד העיקרי של השנה בלימוד ענייני אמונה. כפי בקשתכם, אנחנו לומדים מתוך דברי מרן הרב קוק. כן, אנחנו בישיבה מתמקדים בעיקר בשני לימודים, בלימוד אחרי שאנחנו לומדים את הראשונים באופן בסיסי, ואנחנו לומדים את תורתו של המהר"ל ואת תורתו של מרן הרב. באמת אני רואה את הלימוד של דברי המהר"ל כלימוד הראשונים נאמר. כן, ובאמת המהר"ל מיוחד כל ספרי המהר"ל הם בעצם הלמדנות של דברי חז"ל. זה חז"ל עם המדרשים שלהם, עם כל הדברים שמתבררים בדברי חז"ל, ועם הפרשנות העמוקה של המהר"ל, כן, עם שיטתו של המהר"ל בהסברת דברי אגדה. ו זה לימוד אחד. והלימוד השני שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים הרבה מדברי מרן הרב. מה אנחנו ראינו בדברי מרן הרב? למה אנחנו כל כך משקיעים בלימוד דברי מרן הרב? אז קודם כל, באמת בלימודי אמונה, בשונה מדברי הלכה או מדברי גמרא, אז נכון שהאחרונים מבוססים על דברי הראשונים, אבל יש משהו שבבירורי אמונה התורה שנלמדת על ידי האחרונים היא באמת מלבישה או מביאה לנו את דברי התורה בצורה כזאת של מה שאפשר כבר לגלות. כן, נאמר, אם היינו לומדים רק את דברי הרמב״ם, אז היינו נשארים בלימוד דברי תורה שמה שלרמב״ם הותר לגלות. כן, הותר לגלות לרמב״ם לפוש אחד של התורה, או כן, התאים שהרמב״ם יגלה בדברי התורה את מה שהרמב״ם גילה. אנחנו מבינים שבבירורי אמונה יש פה איזושהי קצת ממד של סוד שהקדוש ברוך הוא מזכה את עם ישראל שהסוד הולך ומתגלה, וכל דור ודור מגלה עוד רובד בדברי התורה, ואז מתאים שאנחנו כבר נלמד את דברי התורה לפי הגילוי האחרון שיש בעצם בדברי התורה, מפני שהגילויים שהיו קודם הם גילויים חלקיים. אז לכן זה קצת בניגוד לדברי ההלכה, שיש בלימוד ההלכה, אז ודאי שגם בלימוד ההלכה האחרונים סוללו וגילו לנו דברים חדשים, אבל רוב דברי האחרונים בלימוד ההלכה הם תמונים בדברי הראשונים, הם כלולים בדברי הראשונים, הם מסבירים, הם לא סוללים דרכים חדשות, אלא זה הסברות לדברי הראשונים. ולכן באמת בלימוד ההלכה הבסיס זה התלמוד הבבלי עם הראשונים, והאחרונים הם כלי עזר ללמוד את התלמוד בבלי עם הראשונים. בלימוד אגדה אנחנו יודעים שבגילויים שיש בתלמוד בבלי בדברי האגדה, אז כמו שהרמב"ם במורה נבוכים כותב, שחכמים באמת הם הסתירו המון, הם העלימו המון 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 המון, ו ועוד אחרי כן אנחנו יודעים שיש מקורות חדשים, אחרי כן יש מעבר לראשונים שבאמת פירשו דברים בענייני אמונה. אחרי כן באה תקופה מאוד מאוד גדולה של גילויים של הארי הקדוש, וכתוצאה מהארי הקדוש אחרי כן היה הרבה הרבה לימודים מתוך דברי הארי הקדוש, כל מיני הסברות שנבעו מהגילויים שהתגלו לארי הקדוש. אז אנחנו כן בענייני אמונה לומדים יותר את דברי האחרונים. אז זה באופן כללי, שאין לנו את הדרך ללמוד את בירורי האמונה מתוך דברי הראשונים. אם אנחנו נלמד, נפתח את הגמרות ונתחיל ללמוד דברי אגדה, וכל אחד מאיתנו יחשוב אולי סברה כזאת, אולי סברה כזאת, אולי היגיון כזה, אולי היגיון כזה, אז הוא בסופו של דבר המון המון ממה שכבר התגלה בעולם לא יתגלה לו. וגם אם ילמד מדברי, ילמד קצת מדברי האחרונים, ואחרי כן ינסה לפתח את הראשונים, הוא צריך להיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהוא יוכל אחרי כן מתוך לימוד הגמרא או מתוך לימוד המדרשים להגיע באמת להבנת עומק הדברים. זה לא כמו בלימוד גמרא, שאנחנו אחרי שלמדנו כמה, אחרי שאנחנו לומדים נאמר 50 סוגיות בגמרא, ואנחנו כבר מבינים את דרך החשיבה שהתפתחה במשך הדורות, אנחנו יכולים כל סוגיה ללמוד בדרך הזאת. בלימוד אמונה הדברים הם גם יותר מחוברים, גם הדברים צריכים להיות הרבה יותר שלמים, ולא מדובר בלימוד פרטי תורה, מדובר בלימוד כללי תורה. אז כאן, בשביל ללמוד את כללי התורה, אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר אחוזים בגילויים החדשים, נאמר, בגילויים האחרונים שהקדוש ברוך הוא הרשה שהתגלו בעולם. אז זה באופן כללי העדפה של לימוד של דברי האחרונים בבירורי אמונה. אבל גם בלימוד אמונה באמת יש סכנה בלימוד אחרונים, הרבה אחרונים, מפני שיש גישות שונות, ויש חשיבות שהאדם לפחות ילמד שיטה אחת שהיא תהיה הבסיס של התפיסה שלו. כלומר, האדם צריך להשתדל קודם כל ללמוד רב אחד, שיטה אחת, שזה יהיה התפיסה הבסיסית שלו בהבנת כללי התורה, הצדדים הכלליים של התורה, ואחרי שבאמת האדם לומד שיטה אחת, הוא יכול על גבי זה להוסיף כהנה וכהנה, אחרי שהאדם יש לו את הציר, שבאמת הדברים באופן כללי ברורים לו, הוא יכול להוסיף עוד ועוד 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 שיטות. אז אנחנו בחרנו לנו רב אחד, כן, את הרב קוק, שאנחנו מרגישים שתורתו היא תורה שהיא כוללת המון 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 שיטות. כלומר, אנחנו חושבים שהאישיות של הרב וצורת הלימוד של הרב וצורת הבירור הדברים, איך שהרב בירר את הדברים, אנחנו מאמינים שהרב למד את כל השיטות, ומתוך כלל השיטות הרב כתב את הדברים שלו. אז אנחנו לא אומרים שרק הרב למד עוד שיטות, את כל השיטות. אנחנו מניחים שעוד גדולי ישראל למדו את כל השיטות. כן, האדמו"ר מחב"ד אני מניח גם למד את כל השיטות, ועוד גדולי גדולים שבוודאי למדו את למדו את כל השיטות. אבל ההרגשה שלנו, התפיסה שלנו, זה לא עניין של הרגשה, זה שהרב עשה חיבורים אמיתיים בין שיטות שונות. זאת אומרת, האדמו"ר מחב"ד הוא אחרי הכל ננעל על כיוון אחד, הוא בוודאי ידע גם את הכיוונים האחרים, אבל הוא ראה את הדברים לפי איזושהי דרך מסוימת, ומרן הרב, בתפיסה שלו, אנחנו מרגישים שהוא, או ככה אנחנו תופסים את דברי הרב, שהוא תפס את הדברים בצורה כזאת שהוא למד את השיטות השונות, והוא לא ננעל על שיטה אחת, אלא הוא חיבר בין השיטות השונות, ואת החיבור הזה שהרב חיבר בין השיטות השונות, זה מה שאנחנו מנסים ללמוד את תורתו. אנחנו מנסים ללמוד את תורת האמונה דרך לימוד תורתו של הרב, ואנחנו באמת מקווים שזה שאנחנו לומדים מדברי הרב, זה לא מצמצם אותנו, אלא זה נותן לנו באמת איזשהו חוט שדרה מאוד מאוד רציני, שהוא אחרי כן מאפשר לנו לגוע גם בכל שאר הגילויים של תורה שהיו בכל הדורות כולם. אז זה דבר אחד שלכן אנחנו בוחרים את מרן הרב כרב שלנו. באמת דבר נוסף זה שיש בלימוד אמונה קושי מאוד גדול, שמצד אחד אפשר ללמוד ממש את את הכללים של התורה, את הדברים האלה ממש לימוד נסתר, ומצד שני אנחנו חוששים מאוד מקפיצה ללימוד נסתר. אנחנו מאוד מאוד חוששים שלימוד הנסתר בצורה הישירה שלו, בשפה של נסתר, עלולה להיות לא, זה עלול להיות לימוד לא שגורם לאנשים שהחוכמה הפנימית תהיה אצלהם בהירה יותר, לפעמים זה יכול להוות מחיצה בפני החוכמה הפנימית. ויש איזושהי סכנה שאם אתה מתחיל להשתמש במושגים נסתרים, ואתה משתמש בהרבה הרבה מושגים נסתרים, אתה נתקע בסופו של דבר בהמון טכניקות או בהמון מבנים נסתרים, כשאתה את התוכן הפנימי של המושגים אתה פחות קולט. זה המתח הגדול שאנחנו נמצאים בלימוד אמונה, שמצד אחד אנחנו רוצים להכיר את כל הלימוד הנסתר, מצד שני אנחנו יודעים שאם אנחנו מיד נתחיל לדבר בשפה נסתרת, זה עלול להיות איזשהו דבר חיצוני ולא דבר שהמושגים יתבררו לנו. לכן אנחנו באופן כללי בוחרים בישיבה ללמוד את גדולי ישראל, שאנחנו מצד אחד מאמינים שהם ידעו נסתר והם הכירו את כל חוכמת הנסתר, ומצד שני הם כתבו את הדברים הנסתרים בשפה שהיא לא נסתרת, בשפה שהיא מנסה להיות שפה יותר גלויה, והם פיתחו בעצם את המושגים של הנסתר בשפה שהיא מלובשת יותר בחוכמה, מלובשת יותר בעולם הדימויים, משלים, עולם הנפש, עולם בהתבוננות קצת יותר גלויה. אז את העבודה הזאת שוב של לקחת את המושגים הנסתרים ולתת להם כלים יותר בשפה שיותר אנחנו יכולים להבין, את העבודה הזאת רבים עשו. ובאמת שני העמודים הגדולים שעליהם אנחנו נשענים, זה המהר"ל שעשה את העבודה הזאת, שהמהר"ל הסביר את הדברים בשפה שהיא נראית כשפה יותר גלויה, וההבנה שלנו שהמהר"ל לקח מושגים נסתרים ונתן לנו את זה באמת בשפה יותר גלויה. יש, אני יודע את הדבר הזה, שיש ויכוח מאוד גדול האם המהר"ל מביא לנו בדברים שלו את החוכמה הנסתרת, או לא מביא לנו בדברים שלו את החוכמה הנסתרת. אנחנו, אני חושב שככה כתוב בדברי הרב, שבוודאי המהר"ל, כל הדברים שהוא מביא לנו זה על בסיס תורה נסתרת, כלומר גם על בסיס גילויים של תורת הנסתר, אבל אנחנו בוודאי לומדים את המהר"ל בגלל שאנחנו מבינים שזו העבודה הגדולה שעשה המהר"ל, לקחת מושגים מאוד מאוד נסתרים ולתת להם את הלבוש הגלוי יותר, וזה העבודה הגדולה שעשה המהר"ל. שוב אני אומר, זה הרבה גדולים עשו את הדבר הזה. בחסידות יש בהחלט המון המון עבודה של לקחת מושגים נסתרים ולתת להם הסברות פחות בשפה נסתרת, ובהחלט אנחנו לא נגד לימוד חסידות, אבל שוב אנחנו מנסים ללמוד איזושהי שיטה אחת שממנה אנחנו יכולים אחרי כן להתפתח לעוד שיטות. ואנחנו מבינים שגם הרב קוק עשה את, המרן הרב עשה את העבודה הגדולה הזאת, שהוא היה, הכיר את כל המושגים הפילוסופיים, אבל הוא בוודאי גם הכיר את כל התורה הנסתרת, והיה בקיא בכל מכמני התורת הנסתר, במיוחד, כן, יש לנו קבלה שהרב, מרן הרב קיבל את כל ההבנות של קבלת הגר"א מהלשם שבוע ההחלמה, כן, מהסבא של הרב אלישיב, כן, מהרב אלישיב, שהיה גדול המקובלים האשכנזים, הליטאים, אז אנחנו יודעים מזה שהרב קיבל מהרב, מהלשם שבוע ההחלמה, את כל המושגים הנסתרים, והעבודה הגדולה שהרב שוב עשה, זה היה עבודה של לקחת את המושגים הנסתרים ולתת להם את השפה הגלויה יותר, שהיא עבודה שאנחנו כל כך חפצים בה, ולכן אנחנו לומדים מדברי הרב. אז זו הנקודה השנייה. הנקודה הנוספת שאנחנו לומדים את דברי הרב, זה בגלל גם התוכן של הרעיונות. וכאן אנחנו מתחילים להתקרב לנושא הזה של אורות ישראל. שאנחנו, כל דור ודור צריך את החידוש של הדור. ואנחנו פוגשים בדברי הרב, שהרב מתעסק עם מושגים שאנחנו מבינים שהם המושגים חדשים שמתגלים בעולם. המושגים של עם שחוזר, של מה זה ארץ, מה זה עם, מה זה גאולה, מה זה חופש של עם, מה זה עצמאות, המון 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 מושגים שהם המושגים שהם בוערים בחיים, שהחיים הם מפגישים אותנו עם המון המון מושגים שהמרן הרב העיר את המושגים המעשיים שאנחנו נפגשים איתם, והעיר את הצד הרוחני שלהם, את הצד המופשט שלהם, את הצד הסגולי שלהם. אז זו באמת הסיבה הנוספת, שהתוכן של דברי הרב היה תוכן, כשאנחנו מגוננים על מה, שהרב מתייחס, אז הרב מתייחס לכל תופעות החיים שאיתם אנחנו נפגשים. כל השאלות של מפגש עם התרבות המערבית, שאלות גדולות של בניית חזרה לארץ, של גלות וגאולה, המושגים האלה, שזה מה שהדור חווה, זה ההתמודדויות שהדור מתמודד איתם, אז הרב התעסק עם כל המושגים האלה והעיר אותם באור של תורה, העיר אותם באור של אמונה, נתן להם איזושהי משמעות רוחנית, מופשטת, וסידר לנו, אנחנו מאמינים, שהתורה היא סדר העולם. אז זה שהתורה היא סדר העולם, זה בוודאי אומר את הדבר הזה, שככל שאנחנו נלמד יותר תורה, אז העולם יותר יסתדר לפי התורה. כן, זה מצד אחד. מצד שני גם יש את הצד השני. כשאנחנו אומרים שבעולם קורים כל מיני שינויי סדרים, שיש בעולם כל מיני התרחשויות, אנחנו חייבים לפתח תורה שמתאימה למה שאנחנו רואים מול עינינו. אנחנו רואים שבעולם יש שינויים, ובעולם קורים כל מיני דברים, אז אנחנו צריכים לחפש את התורה של כל הדברים שקורים. מבחינה הזאת אנחנו מאמינים שהנשמה של הרב נשלחה בעולם כדי להאיר את התורה של הדברים שמתרחשים בדור שלנו. של הדברים שמתרחשים בדור שלנו. אז מה זאת אומרת, הדור שלנו, זה לאו דווקא הדור שלנו ה-20 שנה האחרונות, אלא דורות הגאולה, כן, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו עוד איזושהי נשמה יותר, נשמה גדולה וענקית, שהיא תאיר לנו דורות של תחיית המתים, דורות שעוד אנחנו, כן, יכול להיות שיהיה עוד נשמה גדולה שהיא תשלח לעולם כדי להאיר איך האור האלוקי יתגלה בעולם. הלוואי שתשלח עוד נשמה גדולה שיהיה לנו עוד ברורים, עוד יותר גדולים, ולדברים עוד יותר גדולים שאנחנו צריכים לגלות בעולם. אבל בינתיים אנחנו, כשאנחנו בודקים את התורות השונות שישנן, אנחנו נפגשים עם תורה שהיא מהירה ומתמודדת עם המון המון דברים שאנחנו נפגשים בחיים וקוראים במציאות, והיא מאירה אותם באור של התורה. וזה, אנחנו מאמינים שזה השגחה אלוקית, שהתורה והופעת התורה בחיים וכל מיני תופעות שיהיו, הם באמת יבואו במשולב. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא סידר את הדברים, שמרן הרב, נשמתו של מרן הרב, היא נשלחה לעולם כדי להאיר לנו, להופיע לנו את את הרעיונות שמתאימים לייעוד המיוחד שיש לנו בדורות האלה, להופעת התורה שמתאימה לדורות האלה, להופעת ישראל שמתאימים בדור הזה. ולכן אנחנו לומדים הרבה מדברי הרב, ואותו אנחנו הפכנו לרבי שלנו. כן, זה באופן כללי את הסיבות הבסיסיות שאני מבין למה אנחנו כל כך מתמקדים בדברי מרן הרב. גם בלי כל הסיבות האלה אני הייתי לומד את דברי הרב, כן, אבל באמת המתיקות של דברי הרב והבהירות והעושר המחשבתי, אני חייב לומר שיש עוד הרבה גדולים שאני אוהב ללמוד אותם. כן, למדנו באלול רב צדוק. רב צדוק הוא באמת, אני מת ללמוד אותו, כלומר, זה מלא אושר של רעיונות, ובלי סוף, אני יכול, אם הייתם נותנים לי עכשיו 5 שנים רק ללמוד דברי רב צדוק, הייתי מתמלא מזה חיים, ונהנה מזה, ולומד מזה, ומזה מתברך, וזה, אין ספק שיש עוד גדולים שאני בקלות יכול להימשך גם במתיקות שלהם, גם באושר שלהם, גם בגודל שלהם, זה... אנחנו לומדים את דברי הרב, כמו שאני אמרתי, בגלל הדברים שזה, ומעבר לדברים שאני אמרתי, יש בו באמת עושר נפלא, שגם בלי כל הסיבות המיוחדות, כיף ללמוד אותו, ושווה ללמוד אותו, והוא מעשיר מאוד, ומהיר מאוד, וזה, אבל אני באמת חושב שזה לא סתם בגלל הדבר הזה, כי מהבחינה הזאת, אז כמו שאמרנו, יש עוד גדולים שהיינו יכולים. בכל אופן, אני נגיד דברים שכתב האדמו"ר מחב"ד. זה נפלא, זה תורה עשירה כל כך, כל כך הרבה רעיונות, כל כך... זה נפלא, אני, כל שיחה של האדמו"ר, או זה, תביאים לי, אני בולע את זה, אני כל כך אוהב את הגאונות שלו, ואת היכולת ההסברה שלו, וזה, באמת, אני נמשך לדברים האלה. אז יש הרבה גדולים. שאנחנו אולי, לא יודע, הרבה, אבל בכל אופן, אני, כשאני רואה את הדברים, אני אומר, יש הרבה באמת תורות שהן מאוד מחיות אותנו, ומעשירות אותנו, וזה. ובכל אופן, אנחנו, אני חושב שזה נכון, להינעל על תורה אחת, על שיטה אחת, על תפיסה אחת, שהיא תהיה הציר המרכזי. אנחנו מקווים שאנחנו מכוונים, שאנחנו נתפסים באמת לשיטה שהיא באמת יכולה להיות שיטה כוללת, שהיא לא שיטה שהיא מצמצמת אותנו, אלא היא נותנת לנו באמת את המפתח ואת היכולת באמת לגוע בדברים הנוספים. אז זה באופן כללי, הקדמה כללית לעיסוק שלנו בדברי הרב, ולזה שאתם... דחפתם אותנו פה ללמוד מתוך דברי הרב בשנה הזאת. טוב. עכשיו, הרב כתב הרבה דברים. ויש לרב הרבה 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 מימד. אנחנו אמרנו, זו תורה מאוד מאוד עשירה. והרב כתב גם הרבה דברים שהם פונים לעבודת השם, לעבודת התפילה, לעבודת הרגש, התבוננות על נפש האדם. ובאמת, זה הרב מלא מהדברים האלה. אז יש ספרים שממש מרוכז בהם דברים כאלה, גם ספר מוסר אביך, גם ספר מידות ראיה, גם אורות הקודש בחלק שלישי יש שער ש... שער תארת מידות הנפש, ועוד יש שם יסודות על הדיבור, על הפרישות, המון המון דברים נפלאים ב... על ה... באמת על הדברים שבאמת מאוד מאוד מבררים לנו על ה... על ה... כן, על כל תורות הנפש, וזה הרב כותב דברים נפלאים לא פחות מרב נחמן ולא פחות מהרבה אחרים. כן, אני היה, אני חושב, אני לא זוכר מתי, אבל היה פעם בישיבה שנתתי שיעור על תארת מידות הנפש באורות הקודש, נראה לי שנתיים או משהו כזה, למדנו את זה, וזה באמת שיעורים שזכורים לי כשיעורים שאני תמיד הייתי נהנה מהם. אתה היית בשיעורים האלה או לא? זה לפני שהגעת. מה? לפני שהגעת. אז נתתי פעם סדרה של שיעורים על תארת מידות הנפש. אז חלק מהדברים כתובים לי פה באמת על תארת מידות הנפש. אז ודאי הרב כתב. והרב בוודאי כתב גם דברים נפלאים על הש"ס, כמו שהמהר"ל עשה עבודה נפלאה עם חז"ל וזה, אז באמת אין היה, באמת אני חושב שכשלומדים דברי הרב, ההדרכה הראשונית שלי היא ללמוד איזה שנה, שנתיים אין היה, שנה ללמוד אין היה כזה, או שנה, שנה, שנתיים ללמוד אין היה, תלוי כמה לומדים מזה, כן, אבל להיפגש קצת עם עניה, ואז לעבור לספרים הכלליים של הרב. בזמני לא היה את זה. כן, עניה התחיל לצאת כשהייתי בחור. כן, זה לא היה נפוץ בכלל הדבר הזה. לא היה בכלל, וגם זה לא היה נפוץ. אבל היום באמת יש את האפשרות הזאת ללמוד עניה, אז באמת אני חושב, מה? כי עניה זה הלימוד הראשוני, איך שאתה הרב למד את דברי חז"ל, והוא נתן את הפרשנות. אתה רואה איך בסופו של דבר, בספרים האלה אין לך מקורות, הוא אומר לך כללים. השורשים של הכללים פה, של דברי הרב, הם נובעים בוודאי מעין היה, כלומר הם נובעים ממפגש עם דברי חז"ל והמדרשים והפרושים של הרב לזה. הם גם ודאי נובעים מזה שהרב למד נצטר, וגם לומדים מזה שהרב ידע פילוסופיה, כן? וידע את השיטות הבסיסיות בפסיכולוגיה ופילוסופיה. אז הספרים האלה, הכלליים, הם נובעים הוא כלל בסופו של דבר את המפגש עם כל הדברים האלה. אז אני חושב שחשוב שאנחנו קצת נכיר מבחינת האמת, אז היה, אני חושב שבאמת ראוי ללמוד את כל העניין לפני שאתה מתחיל ללמוד את ספרי הכלליים, ואז רק לגשת, מה? בכל מקרה
זה לא הפשט של
הגמרא. מה שהרב כתב בעניין?
כן, אפשר להגיד שזה
המקור שלך. מה זאת אומרת זה לא הפשט?
אי אפשר להגיד שהרוכח על הרב זה
לא באתי להוכיח את דברי הרב, אני בא ללמוד את דברי הרב. אני אומר שזה, אתה רואה איך הרב הצמיח את התורה שלו. אתה רואה איך הרב הצמיח את התורה שלו, אז בעצם אתה צריך ללמוד את הדרשות הראשונות שהוא כתב כרב אחרי כן. איך הוא למד את הגמרא הזה, ואז בסוף להגיע לספרי הכללים. זה מבחינת המבנה של התורה. כן, אנחנו באיזושהי מידה מדלגים, ואנחנו לומדים את ספרי הכללים, גם כי באמת אנחנו מניחים את זה שאתם כאן כן נפגשתם קצת עם ספרים אחרים, וגם כי בשיעור אנחנו לא לומדים את מה שאתם צריכים ללמוד באופן אישי, אז בשיעור באמת אנחנו לומדים יותר את ספרי הכללים. אז מתוך ספרי הכללים אנחנו באמת בישיבה מקדישים הרבה הרבה מאמץ בלימוד ספר אורות, אני אמרתי לכם את זה, שאני מצטער על זה שאני לא יכול ללמד את החלקים האחרים של אורות, כי זה אתם לומדים כבר אצל ראש הישיבה. אני אולי פעם מדבר עם ראש הישיבה, שנעשה איזושהי חלופה, שהוא ילמד משהו אחר, ואני, כלומר, שהרבים יוכלו... מה?
מוכנים לחזור
על החבר'ה. לא יודע, החבר'ה ביקשו משהו אחר, אני הייתי ברצון. אני הייתי ברצון מתחיל ללמוד, נגיד, ישראל ותחייתו, או אורות התחייה. לא שאורות ישראל פחות חשוב, אלא שאורות ישראל כבר לימדתי פעם. אורות ישראל... לא, אורות ישראל זה יותר חשוב. באמת, אני חושב שהחלק של אורות ישראל הוא יותר חשוב, אבל אני מבחינתי האישית, אני אומר שאורות ישראל כבר לימדתי, ואני הייתי רוצה באמת ללמד דברים אחרים. רק צריך לסדר את הדברים בצורה הזאת. אז באמת, ספר אורות הוא המיוחד בספר אורות, שהוא בספר אורות כלול כל הדברים שדיברתי במבוא, על הדברים המיוחדים של הרב, במיוחד הנושא הזה של הדברים שאנחנו נפגשים איתם, של בדור הגאולה והתבוננויות על, 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 על תופעות שקורות בדור שלנו זה, הם... הדברים הבסיסיים שלהם נמצאים בספר הזה, ומהבחינה הזאת אנחנו כן מבינים שספר אורות זה החידוש הכי כללי של הרב, שבוודאי יש לרב, לתורה של הרב עוד ענפים נוספים, אבל כהתרכזות ב בהבנת המושגים הכלליים, הבנת המושגים שקוראים על האומה, ושזה בנושא הזה יש באמת לרב הרבה הרבה שפה חדשה, וגם חידושים, כן, שלא חידשו לפניו, אז זה הספר הכי מחודש. כן, ספר אורות זה הספר הכי מחודש שהרב כתב, למרות שיש באורות הקודש אולי פסקאות יותר קשות, ומזכירות דברים, רעיונות נסתרים יותר, אבל מבחינת החידוש, הספר אורות זה החידוש הכי גדול של הרב. ובתוך ספר אורות יש את הפרקים האלה של אורות ישראל, שזה באמת המיוחד בפרקים האלה שאנחנו הולכים ללמוד, שזה סידור שיטתי של הרעיונות שקשורים להופעת הרעיון הזה שנקרא ישראל בעולם, הרעיון הזה שנקרא ישראל בצורה של אומה, ואיך היא הופיעה כאומה, מה היחסים בין עם ישראל לבין כלל האנושות, והתקופות, כן, מה היחסים, איך האומה הזאת מתגלית, מה היחס בין היחידים באומה לכלל האומה, ומה היחסים בין ישראל ובין שאר אומות העולם, מה יהיה מהו הרעיון הזה של הרעיון של הלאומיות בישראל, מהי סגולת ישראל, מהי גאולת ישראל, כל הדברים האלה, הם הרב כתב כאן את הפרקים האלה בצורה שיטתית ומסודרת, כן, 10 פרקים, נכון? 10 פרקים או 9? 9 פרקים. על הנושאים האלה, ומבין, מה? נכון. מבין הדברים האלה, כן, ספר אורות, אז זה החלק האחרון שנכתב. אז הוא יצא פעם ראשונה בשנת תש"ב. אז אנחנו נקרא עכשיו את ההקדמה של הרב ציודה על... הקדמה לאורות ישראל בהוצאה הראשונה, בספר הזה זה מופיע בסוף. טוב. אז בואו נשים לב, הפרקים האלה, הרב ציודה מוציא אותם בשנת תש"ב. שנת תש"ב זה באמצע השואה. זה באמת איזשהו דבר נוראי, שבאמצע השואה, הרב ציודה עסוק בהוצאת הדברים האלה, וזה לימוד מאוד 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 גדול. וזה אני חושב מה שהרב ציודה משתדל להסביר בהקדמה שלו. למה במצב הנוראי של מה שהיה בשנות האימה, בשנת תפשין, תפשין ב', הרב ציודה מחליט דווקא להוציא את הפרקים האלה על אורות ישראל. אז הרב כותב כך, הושע השם את עמך, את שארית ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם שומע התפילה. זו התפילה הקצרה לכל פירושיה, מובניה, ששנינו אותה במשנתנו מדברי רבי יהושע, שעיקר שמו הוא על פי תפילתו ברכתו של משה רבנו ישועת השם מעצת מרגלים, להנחלת הארץ ולהלינה בה בעומקה של הלכה, ושהוא אינו מכריע וקובע את הוודאיות הגמורה של גאולתם של ישראל, אשר להלכה ולמעשה היא נפסקת ומתבטאת, צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו וכל גבייה וגבייה כדי מחסורה, הלא זוהי שממלאת את כל חדרי לבבינו ונפשנו בשעה זאת ובמקום זה בייחוד. כלומר הרב מתחיל עם הדבר הזה ש... שמצד אחד הוא מלא בצרכים הפרטיים של בצרכים הפרטיים של עם ישראל, ושכל אחד ואחד בשנים האלה כל כך הרבה מעם ישראל נמצאים בצרות אישיות ובבעיות אישיות, שבוודאי שכתיבת הדברים האלה היא לא באה מתוך הסחת הדעת מהצרכים האישיים האלה. זה מה שהוא אומר, הלא זו היא שממלאת את כל חדרי לבבינו ונפשנו בשעה זאת ובמקום זה בייחוד ומתפרצת מתוכם בכל עוזה וחזלה. אבל אומר הרב שהצרות האלה שהן כל כך רבות לפרטים מישראל, זה צרות שהתיקון להם הוא לא בזה שאני טפל באופן אישי בהצרה של זה וזה 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 וזה, אלא הן צרות שהן מעידות על חבלי משיח, על זה שעומדת להיות גאולה, על זה שעומדת להיות איזושהי ישועה מאוד מאוד גדולה. וזה מה שהוא מזכיר כאן, שהצרות האלה הן עוד איזשהו דבר שבא לבסס את הדבר הזה, שהגאולה בוודאיות שלה עומדת לבוא. ואז הוא אומר, מתוך כל הצרות האלה, בתוקף הסתכלותנו כלפי מעלה ושיבוד ליבנו להבינו שבשמיים בציפיית ביטחוננו לענותו, כלומר שהקדוש ברוך הוא יעלינו מהר קודשו וממות תשעו וברכתו על עמו, לעומת רגשת הגויים וגיון הגויים על השם ועל משיחו והתייעצם על צפוניו. במצבים הקשים והמסובכים, לעומת חששות כתרוגי שנאה של סכנה, מופיעה שאיבת כוח הזכות המוחלטה מבעד וממה לכל הקשיים והסמוכים, דווקא מן השורש הפנימי של השארית הנמצאת מתוך כלליות העם האלוקים ממשיכו, כמו הסבעת הרצון העליון לכל צורכי חייה, כולם כן, הם את סידורם הממשי לכל חלקי המפורטים המסתעפים, הרי בעבדך לטוב על ישקו נזדים, ויספה פליטת בת יהודה נשארה שורש למטה ועשה פרי למעלה, כי מירושלים תצא שארית הפליטה מהר ציון, קינת השם תעשה זאת. פרק נורא ונשגב זה שאנו עומדים בו עכשיו, כאשר קרבה ושלמה שנת השבע לגניזת ארון ברית הקודש רבן של ישראל וארץ חייו אדוני מורי ורבי, בשנת הצרות אשר מאז תקפה עלינו נפתחו ונמשכו לנו ימי הרעה, לעומת התרחבות בניינה של הארץ ברוך הוא, הרבתה בנו ההנחה באובדן איש האמונה היה שוקל היה סופר לאמנו לתורתנו לארצנו לתפילותינו. מה שהרב כאן אומר, הרב ציודה בעצם אומר כזה דבר, שהתפיסה שלו היא שאנחנו נמצאים בעולם שהרשעה הולכת וגוברת. אומר הרב, אומר בעצם הרב ציודה ככה, כאילו, מבחינתו, זה החוויה האישית שלו, אבל זה לא רק חוויה אישית, זה גם כנראה התובנה שלו, שהיכולת של הרישה להתגבר בעולם, היא תלויה... מה?
עוד דקה.
לא, אין דברים כאלה. היכולת של הרישה להתגבר בעולם היא תלויה בזה שאין מספיק שהצדיקים שמאירים את הטוב שבעולם, את הסגולה של ישראל בעולם, הם הולכו ופחתו. אם הרן הרב היה עוד בעולם, לא היה יכול להיות שואה. השואה יכולה להתרחש רק בגלל שהאור של מרן הרב נגנז. וכבר 7 שנים הרב לא מאיר את האורות שלו, כן, אין לנו את ספר אורות, אין לנו אורות ישראל. כתוצאה מזה אנחנו עומדים מול שקוט שבורה, והרשעה יכולה להרים ראש ולעשות את מה שהיא עושה. ובעצם הרב ציודה כותב כאן איזושהי הקדמה להסביר שהתשובה הכי אמיתית לשואה זה להביא, אם אנחנו לא יכולים להחיות מתים, להביא את הרב עוד פעם, כן, ממש, לפחות להביא את האורות של הרב לעולם שלנו, והבאת האורות של הרב לעולם שלנו הם התרופה הכי גדולה לשואה האיומה.